שיעור בכסף, ניהול, כלים, טיפים ואסטרטגיות עם קרין ודניאל מ-DNA משכנתאות.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שיעור בכסף, המקום בו אנחנו לומדים איך ואיפה נכון לקחת משכנתה ונחשפים לכל מוצרי המשכנתה שקיימים. אז אלן, אני קרין ארמל, והיום נדבר ממעוף הציפור על שוק האשראי החוץ-בנקאי בישראל. בשנים האחרונות זה שוק שתפס תאוצה ובאמת נפתחו אפשרויות או מוצרים חדשים, וזה מאוד מורגש ששוק האשראי החוץ-בנקאי דומיננטי. ולכן, אורח הכבוד שלנו היום הוא רועי שטילר, סמנכ"ל מכירות מימון ישיר משכנתאות. אלן רועי.
אלן, מעניינים.
תודה רבה רועי שהצטרפת אלינו. אנחנו כמובן נשמח שתספר לנו קצת עליך, וכמובן על מימון ישיר כחלק משוק האשראי החוץ-בנקאי. ואפרופו מעוף הציפור, כולם מכירים את הפרסומת עם היונים בתחום הביטוח, אבל לא כולם יודעים שאתם נותנים גם משכנתאות.
נכון. נכון. קודם כל, טוב, קודם כל נעים מאוד ותודה רבה על האירוח וכיף להיות פה. היונים, קודם כל, אני אתן קצת רקע בשביל שנבין את סיפור היונים. אז היונים באמת זה שכל עניין היונים שייך לחברת החוץ שלנו, ביטוח ישיר. אנחנו יושבים תחת קבוצת צור שמיר, שמחזיקה בביטוח ישיר, מימון ישיר, אתגר נדלן, ועוד, ויש עוד חברה תחת למטריה הזאת של צור שמיר. משכנתאות, כן, משכנתאות יחסית חדש. אנחנו חברת בת של מימון ישיר, קיימים, האמת, 20 חודשים בדיוק עכשיו. יחסית קטנים, אבל כבר עושים קצת רעש בשוק, ומכוונים בדיוק למקום שאליו אנחנו, ששמנו שם את המטרות שלנו, שזה באמת להיות אחד הגופים המשמעותיים ביותר בשוק החוץ-בנקאי בעולם המשכנתאות. ממש בחמש שנים הקרובות, ואנחנו חותרים לשם בכל הכוח. להבין בכלל באמת קצת, אם אנחנו רוצים לדבר באמת על עולמות השוק החוץ-בנקאי, אז אני חושב שעיקר העניין באמת בעולמות השוק החוץ-בנקאי הוא בעיקר מודעות. עד היום משכנתה תמיד הייתה, עד היום, וכנראה שזה עדיין ועוד ייקח זמן וזה מודעות, זה באמת שוק שצריך לאט לאט לספוג אותו. אין ספק שהתקופה האחרונה, גם עם עליות הריבית, גם עם הצורך, גם עם הקושי של משקי הבית בתקופה האחרונה, קצת הציפה באמת את כל המודעות הזאת לשוק החוץ הבנקאי, כי הוא שוק שמייצר פתרונות ופתרונות יצירתיים, שהם שונים, ועוד מעט נדבר גם על כל הנושא של הרגולציה הבנקאית, אבל הוא בגדול לא בא להתחרות בבנקים. הוא באמת, כל השוק החוץ הבנקאי במהות שלו, הולך כתוסף, או כבעצם כמוצר משלים, או נקרא לזה לא הצלחת בבנק, לא בכך כי אתה לא טוב, לא בכך כי אתה לקוח בעייתי, לא בכך כי אתה פשוט לא מתאים בדיוק לקוביה הספציפית הזאת, או לא מצליח להיכנס לתוך הקוביה הזאת, שבעיקרה נובעת מרגולציה, לא כי הבנקים מונעים את זה, הבנקים היו שמחים כנראה שיאפשרו להם לתת קצת יותר, או טיפה להזיז קצת באמת את המחוגים קצת ימינה, קצת שמאלה, אבל הרגולציה הבנקאית בעצם משאירה את זה במקום מסוים, ושם בעצם נכנס כל השוק החוץ-בנקאי. אין ספק, אני רוצה לדבר באמת בכללי על השוק החוץ-בנקאי, ולא רק על מימון ישיר משכנתאות, כי אנחנו אמנם נותנים פתרונות באמת 360, יש לנו, היום אני יכול די בביטחון לומר שאנחנו נותנים כמעט את כל המוצרים הקיימים בשוק החוץ-בנקאי, אנחנו סוג של one-stop shop בעולם הזה, יודעים לתת מענה גם בדרגות ראשונות, גם בדרגות שניות, עוד מעט נסביר מה המשמעות של כל משפט כזה שיכול להיות ג'יבריש בשביל חלק מהמאזינים, אבל באמת, באמת זאת, באמת המהות היא, אנחנו מגיעים מיד אחרי הבנק, מיד אחרי שמצית באמת את כל מה שמצית או מצית את כל מה שניתן לעשות בעצם עם הבנק, וזאת המהות של השוק החוץ-בנקאי.
אבל מה ההבדל העיקרי בין הבנקים למימון ישיר?
גופים חוץ-בנקאים כפופים לרגולטור שונה, אנחנו כפופים לרגולטור על שוק ההון, הבנקים כפופים לרגולטור על הבנקים, והרגולציות הן שונות. בסדר, בבנק לדוגמה היום, אני אתן חלק מהדברים המהותיים ביותר, שאני מעריך שרוב האנשים מכירים. משכנתה ראשונה לא ניתן לקבל מעל 75% מימון, לא ניתן לעבור מעבר ל-40% יחס החזר להכנסה, משכנתה מקסימלית ניתנת עד לפריסה של עד 30 שנה, בסך הכל תופס קהל משמעותי. כשאני אומר קהל משמעותי, רק בשביל שנבין, השוק הזה ביחס לנתונים, נתוני הנמ"ס ונתוני בנק ישראל, שוק המשכנתאות בבנקים תופס את עיקר הפעילות בצורה מוחלטת, וכנראה זה גם יישאר ככה, זה גם הגיוני שזה יישאר ככה, כי הבנקים יודעים בסופו של דבר ללקוח שזה מתאים לו, ולעסקה המתאימה ולנכס המתאים, לתת באמת בסופו של דבר פתרונות שבעיקרם וברוב המקרים הם באמת פתרונות מתאימים יותר וזולים יותר ללקוחות. ואם הלקוח מתאים לבנק, הוא צריך ללכת לבנק. בסדר, זה באמת הדברים שהם חייבים להיות נורא נורא ברורים. אנחנו נורא כנים גם עם היועצים, מיועצי המשכנתאות שעובדים איתנו. אגב, אנחנו עובדים בשלב זה רק עם יועצי משכנתאות.
זאת אומרת שבן אדם פרטי לא יכול לפנות אליכם ישירות?
לא, בן אדם פרטי לא יכול לפנות אלינו ישירות, אגב, מסיבה מאוד ברורה. אני חושב שיועץ שמלווה בסופו של דבר לקוח ויודע לקחת אותו, ולהסתכל רגע על כל התיק שלו, בעצם על כל היכולות הפיננסיות שלו, ובאמת להרכיב לו, את יודעת, טובים יותר וטובים פחות, כמובן, אבל יודעים להרכיב לו באמת את התמונה האמיתית של מה הוא צריך לעשות, אם בכלל דרך אגב גם לעשות, אני חושב שזה ליווי נכון. ואני חושב שהשוק, כשהתחלנו, אני זוכר שרק התחלנו לעשות את הסקרים על החברה, ואת ההכנה להקמה שלה ולהוצאת הרישיון וכו', אז השוק, שוק המשכנתאות נשלט באזור ב-35% על ידי יועצי משכנתאות. היום אני יודע, אני חושב שהיום הוא כבר עובר את ה-50%, בטח יודעת את זה יותר טוב ממני, אבל אני חושב שהוא עובר כבר את ה-50%, ואני חושב שזה בריא, אני חושב שזה נכון.
יש מקומות בעולם שרק כך עובדים.
נכון. ארצות הברית, לדוגמה, זה אין שיטה אחרת. כן. גם שלא נדבר על זה שבעצם, שגם בעולמות התיווך, מתווך תמיד מחזיק איתו מורגג' ברוקר, כן. או שצמוד ויודע לקחת יד ביד ביחד עם המתווך, בהנחה ומדובר בעסקת רכישה, לקחת ביחד עם המתווך את הלקוח קדימה, ולמצוא לו באמת את התוכנית הטובה והנכונה ביותר. מניסיוננו זה עובד טוב יותר, זה עובד נכון יותר גם ללקוחות, זה מובן יותר. הלקוחות מגיעים הרבה הרבה יותר מוכנים, כי היועץ עשה איתם את העבודה המקדימה, ידע בעצם לחלץ מהם את כל הניירת שצריך בשביל לקדם עסקה כזאת, ואני חושב שזה מקדם מאוד את הנושא. כן. מקדם מאוד 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 את הדברים. בתחילת הדרך כאילו ניסינו פעם קצת לעזור ללקוח שניסה להגיע אלינו לבד, וזה פשוט הסתבך בדרך. פשוט הסתבך בדרך, והגענו למצב שפשוט הוא החליט שהוא כבר עובר ליועץ, שבאמת עזר לו לארגן בשבילו את כל הנושא הזה ולפרוץ עם זה קדימה. הפתרונות הם פתרונות שבעיקרם, הבנקים היום רוב הפתרונות שנותנים, הם פתרונות שמטרתם רכישה, או רכישה או מחזור של המשכנתה הקיימת, שמטרתה בתיאורטית עוד לפני כן גם הייתה רכישה.
אני אגיד שמניסיוני, אני יודעת שכן אפשר לקבל אצלכם פתרונות באמת יצירתיים, או נקרא לזה אפילו מחוץ לקופסה, מה שאי אפשר לקבל בבנקים. בוא ניקח לדוגמה משקיע, בן אדם שקונה דירה, שהיא דירה שנייה, דירה שלישית, מה הוא יכול לקבל שבעצם בבנקים, או הבנקים לא יכולים בעצם לתת לו?
בעולם המשקיעים, באמת ברגע שרוכשים, ברגע שיש לך כבר דירה אחת, ואתה רוצה לרכוש את הנכס הנוסף שלך, אז בבנקים אתה מוגבל עד 50%. מוגבל או מוגבלת עד 50%. משהו שלא קיים אצלנו. אצלנו ניתן להגיע עד 75% מימון, גם אם זה הנכס העשירי שאתה רוצה לרכוש. כמובן, בודקים את התיק, מוודאים שהלקוח יכול לעמוד בזה. המטרה היא לא לתת לכל אחד. אני שמח ואני שמח לומר שאנחנו יודעים לתת באמת אשראי אחראי, ויש לא מעט מקומות שבהם אנחנו גם יודעים להסתכל על לקוח רגע ולנסות להסביר לו שהוא לא עושה את ההחלטה הנכונה ושהיא פשוט ירד מזה. כי זה באמת לא המהלך הנכון, או שיותר נכון רגע לעשות, לקחת רק חלק מהכסף, או רגע ללכת לארגון יותר משמעותי. האופציות בעולמות החוץ-בנקאיים, לקחת לקוח, או לקחת דרך אגב אפילו משקיע, גם אם ה-50% מתאימים לו, גם אם מספיק לו וה-50% טובים לו, והוא יודע עכשיו שהוא מצא דירה ב2 מיליון שקלים, לדוגמה, ויש לו את המיליון שקלים האלה לשים כדאון פיימנט, כמקדמה, בשביל לרכוש את הנכס הנוסף, אבל הוא לא עומד ביחסי החזר שהבנק דורש ממנו, אז השוק החוץ-בנקאי, ומימון ישיר משכנתאות בפרט, אנחנו יודעים להסתכל גם לנכס הקיים שלו, להסתכל על כל בעצם החבויות. אני אתן אפילו דוגמה הכי פשוטה. בתקופה האחרונה, לא מעט לקוחות הגיעו לסיטואציה שבהם רצו לשפץ את הבתים, נסו לחול, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו עם ישראלי אוהב לחיות, ואוהב לחיות טוב, ואוהב ליהנות, אוהב לחייך, אוהב שבאמת, אוהב לגרום לשמש לזרוח, נקרא לזה כל בוקר, ואנחנו גם מוצאים בהתאם, וראינו באמת לא מעט סיטואציות, שבהם לקוחות הגיעו למצב שלקחו 50,000 מגוף אחד.
כן.
גופים לגיטימיים לחלוטין, פשוט זה הלוואות קצרות טווח, לקחו ל5 שנים, ורוצים עכשיו לקנות עוד משהו, ורוצים לרכוש עוד רכב, ורוצים לשפץ את הבית, והלוואות יצטברו פתאום ל250,000 שקל, וככל שאתה לוקח עוד ועוד ועוד הלוואה, את יודעת, זה כמובן עוד יותר טוב ממני, הריבית רק הולכת ועולה, ושוב פעם, הלוואות הן קצרות טווח, ומגיעים לקוחות ש...
ההחזר חונק אותם.
ההחזר לא סתם חונק אותם. על 250 אלף שקל יכולים פתאום להחזיר. הקיצוני שראיתי כבר היה קרוב ל-16 אלף שקל בחודש.
מטורף.
החזר חודשי, ואתה מגיע, ויש לך הזדמנות. כי נקרתה לדרכך באמת הזדמנות, ויש לך את הכסף, יש לך בעצם את ההון העצמי המקדים הזה.
כן.
בשביל ללכת ולרכוש את הנכס שאתה חפץ בו, שהוא נכס להשקעה, כי אתה רוצה לדאוג לעתיד ילדיך, או כי אתה רוצה לדאוג לעתידך. אבל מה לעשות? יחס ההחזר שלך יושב על 60%, בגלל שיש לך 12,000 שקל שדוגרים לך שם כל הזמן בצד. בסיטואציות כאלה ידענו לתת פתרונות, גם אם בסופו של דבר הלקוח לא, אותו משקיע לא לקח מאיתנו את הכסף לרכוש את הנכס החדש, אבל הוא לקח את אותם 250 אלף שקל לנכס הקיים שלו, במשכנתא בדרגה שנייה, הקטין את ההחזר שלו, את ההחזר החודשי שלו, לדוגמה, מ-16 אלף שקל, או עזבי, 10,000 שקל בחודש, ל-2,500 או 3,000 שקלים בחודש.
פער
אז מטורף. שלא נדבר על זה שזה רגע באמת...
אוויר.
אוויר ורגע מרים את הראש מעל המים. זה גם הופך לסיטואציה שבה אפשר באמת לשלב את שתי הפתרונות. כן. זאת כאילו דוגמה, דרך אגב, שקורית לא מעט אצלנו, שבאמת משלבים את שני הפתרונות. לוקחים משכנתה בדרגה שנייה לנכס הקיים, לאחר מכן הולכים לבנק ולוקחים את המשכנתה על הנכס שרוצים לרכוש, ומצליחים לתפור בעצם את כל התמונה הזאת עם כל הפתרונות הקיימים בשוק. ולכן התחלתי עוד מההתחלה, כשאמרתי לך, אני חושב שהעניין המהותי בו הוא באמת מודעות, כי... היום משכנתה אין מה לעשות, משכנתה, אני אגיד משכנתה לא משנה למי, אני מוכן לצאת איתך עכשיו החוצה פה לרחוב, לעבור בן אדם בן אדם, אני אגיד לו, תגיד מי אתה יודע שנותן משכנתאות במדינת ישראל, אני אקבל את שמות כל הבנקים כנראה במדינה, לעולם לא נשמע חברות ביטוח או שנשמע חברות מימון חוץ בנקאי, כי משכנתה וחוץ בנקאי לא, זה עדיין לא נמצא, זה עדיין לא נמצא בשפה שלנו, זה באמת לא נמצא שם וזה באמת עניין של מודעות ואני חושב שלא מעט לקוחות מפסידים נטו באמת מהחוסר מודעות הזאת. שקיימים עוד ועוד 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 פתרונות. אני, בפרטי שלי, אני גם קצת עוסק בנדלן, אז לאחרונה ישבתי עם חבר מתווך, והוא מדבר איתי גם ככה, השוק קצת...
מגמגם.
קצת כפו שוק הרכישות כרגע, קצת מנומנם, וזה מובן, וזה בסדר, אין מה לעשות הריביות גבוהות, ובשביל שעסקה תהיה מעניינת, היא צריכה להיות מאוד מעניינת ביחס לריביות היום. והוא מתווך, וגם ככה הוא מדבר איתי על זה שהוא ירד, כמות השיחות שנכנסות אליו למשרד ירדו באיזה 75%, והוא אומר, תשמע, שהגיע לי כבר איזו עסקה אחת, אנחנו מגיעים, הגענו, סגרנו, כבר אנחנו נמצאים בטיוטות, הולכים על הלקוח שלי, כבר הולך לבקש את המשכנתה, ואין משכנתה. הבנק לא מאשר. או שמאשר לו, אבל לא מאשר לו מיליון שקל, מאשר לו 700 אלף שקל, ופשוט אין עסקה. וגם אותו, גם אותו מתווך שישבתי לדבר איתו, אז הוא אומר, אז אתה יודע, נכנסנו כי אין מה לעשות, זה העולם שלי הזה. נכנס איתו לשיחה על הנושא, והוא בעלם. הוא בעלם כי לא מכירי, כי הוא לא יודע שזה באמת קיים. עכשיו, גם הלקוח הפסיד את העסקה, גם מי שמחר הפסיד את העסקה, וגם המתווך בעצם הפסיד את העסקה ואת היכולת שלו להמשיך הלאה ולהמשיך להתגלגל. כל זה בגלל מודעות, נטו מודעות באמת אמיתית, לדעת שיש עוד חברות, בחוץ, כמו מימון ישיר משכנתאות, שיודעות להסתכל רגע על הלקוח, להבין מה היכולות שלו, להסתכל עליו בעין יצירתית יותר, ולנסות, אנחנו בדיוק, זה תמיד משפט שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים באמת, כמובן כשיש בזה שכל, בסדר? לא סתם, המטרה היא לא, אנחנו לא תמיד אומרים כן. כשיש שכל ואנחנו מאמינים בתיק, אנחנו מוצאים את הפתרונות. באמת תופרים חליפה מותאמת לאותה לקוחה או לאותו לקוח, שתעזור להם באמת להיכנס לעסקה הזאת שהם רוצים להיכנס אליה. ואני אומר, העסקה יכולה להיות עסקת רכישה, והעסקה יכולה להיות עסקה של להרים את הראש מעל המים ורגע להפחית את ההתחייבויות החודשיות שלי.
הפתרון במקרה הזה מבחינת יחס ההחזר. אז מה המקסימום יחס החזר שאפשר בעצם לקבל?
אנחנו ברמות של יחס החזר, באמת זה נורא 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 תלוי בתיק. זה נורא תלוי בכל המנעד הזה. אנחנו צריכים לראות מה שווי הנכס ומה רמת הסיכון שלנו בתוכו. אני יכול להגיד שאנחנו יודעים לחרוג מ-40% יחס החזר שהבנקים מוגבלים אליו, ולהתייחס לפעמים קצת שונה לאופן ההכנסות.
זאת אומרת שאם אני נמצאת סתם דוגמה תיאורטית, כמובן שכל מקרה נבחן לגופו, אבל אם אני נמצאת ב-45% יחס החזר, וזה כמובן לא עובר בבנקים, יכול להיות שאתם תמצאו לי את הפתרון.
נכון.
שזה יעבור אצלכם.
נכון מאוד.
אוקיי, אז אם נעשה רגע סדר, אמרנו שאחד הפתרונות המדהימים בעיניי, זה שאם אני קונה דירה שנייה ומעלה, בהגדרה אני נחשבת משקיעה, אני כמובן לא יכולה לקבל יותר מ-50% בבנקים, אבל אני כן יכולה לקבל מימון גבוה יותר אצלכם, ועד 75% מימון.
נכון מאוד.
מה לגבי משקון נכס קיים, דירה שהיא כבר בבעלותי, גם במקרה הזה, בבנקים אני יכולה לקבל עד 50% מימון. הכוונה היא, בוא נדייק את זה רגע, אם אני רוצה למשכן את הנכס הקיים בבנקים, אני לא יכולה בכלל לעשות את זה אם מדובר ב... מינוף לטובת רכישת נכס אחר. אני כן יכולה לעשות את זה אם יש לי צורך, כמו שדיברנו מקודם, לסגור הלוואות, התחייבויות או לכל מטרה אחרת. אז זה מבחינתי אני שמה בצד, אבל אם אני רוצה למנף נכס קיים, זה משהו בכלל אין אותו בבנקים. אז גם כאן אני יכולה לקבל אצלכם פתרון הדבר הזה.
נכון. גם כן, עוד בדיוק באותה רמה. עד 75% מימון, יש לך נכס קיים שיש עליו, שרובצת עליו בשביל העניין, אפילו יכולה להיות משכנתה קטנה של, שיושבת בבנק. לדוגמה, יש לך עכשיו נכס ששווה 2 מיליון שקלים, ויש לך משכנתה של 200,000 שקל. אנחנו נוכל לפרוע איתך ביחד את המשכנתה שלך בבנק, ולהשלים לך עוד, כמובן, בבחינת התיק וכל המסביב, נוכל להשלים לך עוד מיליון, עוד 1.3 מיליון שקל, מעבר בעצם למשכנתה שפרענו לך בבנק, על הנכס הקיים שלך, שתוכלי לקחת את הכסף והלכת לרכוש איתו נכס נוסף. תביני שתיאורטית, בהנחה ומצליחים להרכיב את העסקה הנכונה, אפשר לקבל גם 100% מימון.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד. בוא נניח שאין לי משכנתה כרגע בכלל, אין לי משכנתות בכלל, אני יכולה לקבל מימון גם על הנכס הקיים,
וגם על הנכס הנרכש, בדיוק.
אוקיי, אני יכולה גם לעבור את ה-100% מימון, נגיד שזה ייחשב להוצאות נלוות ודברים כאלה, שהגזמתי.
תלוי בעסקה, כן. לא, תלוי בעסקה. אוקיי. תלוי מאוד בעסקה, תלוי במטרות, שמי, אצלנו לכל הלוואה בסופו של דבר יש מטרה. אנחנו מחויבים לזה, אנחנו עומדים על זה, אין סתם לזרוק באוויר, אנחנו עובדים מאוד 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 מסודר. אמרתי, אנחנו מוצאים את הפתרונות, אבל לא על חשבון הסיכון.
כן.
כשאנחנו מאמינים בעסקה, וכשיש בשכל, אגב, פה באמת אם נכנס סיפור היועץ, אני מדגיש את זה כל הזמן, כי באמת יש לזה כל כך הרבה משמעות אצלנו, באמת לעבודה עם יועצי המשכנתאות. פה ליועץ, ושיועץ יודע לתחקר את הלקוח בצורה הנכונה, ולמשוך את הכל, ולהסתכל על כל נרד, ולהסתכל בעצם על כל המערך הזה, ולספר את הסיפור האמיתי של מה בדיוק עובר הלקוח, מה הוא רוצה לעשות, ולעזור לנו ביחד איתו, לתפור את החליפה הנכונה לאותה לקוחה או לאותו לקוח, זאת הדרך המנצחת. יש הרבה מאוד עסקאות שאני מסתכל עליהן, ואני אומר, אם לא היה פה יועץ שמייצג את הלקוח הזה, ויודע באמת לספר את הסיפור ברמה המקצועית, כמו שאנחנו צריכים אותה בשביל לדעת לאשר את העסקה, היא פשוט לא הייתה מצליחה, היא פשוט לא הייתה קורית. אנחנו היינו נאלצים לדחות אותה, או היה עובר לאחד ממתחרנו.
כן. אגב, זרקת משהו מקודם על זה שאתם באמת לא מתחרים בבנקים, אז הכוונה היא גם ברמת הריביות, נכון?
נכון.
זאת אומרת, אי אפשר להשוות, זה לא אותו תמחור, כמובן, אתם נותנים פתרונות אחרים, אז זה גם מתומחר בהתאם.
נכון מאוד. תראי, בסופו של דבר, פתרונות חוץ-בנקאים, אין מה לעשות, היום הם פתרונות מסוכנים יותר, בסדר? תיאורטית, לא בהכרח באמת, אבל בסופו של דבר הם פתרונות מסוכנים יותר. לרגולטור הייתה את הסיבה שלו לבוא ולהגיד, אני לא מוכן לתת, אני לא מוכן שיחשפו יותר מ-75% מימון, או אני לא מוכן לתת למשקיע יותר מ-50%. וזה בסדר וזה נכון, ולכן בהנחה ואנחנו מחליטים לקחת על עצמנו את הסיכון הזה, הוא מתומחר בהתאם. אז כן, הריביות בכלל, בכל השוק החוץ-בנקאי, הן ריביות קצת יותר גבוהות מהבנקים, הן ריביות, אני חושב שאני יכול להגיד הכי בביטחון שהריביות שלנו באימון ישיר משכנתאות, הן ריביות הוגנות לסיטואציה שבה נמצא הלקוח ומה הוא רוצה לעשות, ואנחנו יודעים למצוא את הפתרון הנכון בשביל הלקוחות. ואני חוזר ואומר, אנחנו לא פה להתחרות בבנקים, אין לנו את היכולת, אני גם לא מעוניין, ואני חוזר על זה ואני אמשיך לחזור על זה. לקוח שמתאים לבנק צריך לקחת בבנק, אם זה טוב לו וזה מתאים לו, ויש פה זוג צעיר עכשיו שרוצה לרכוש את הדירה הראשונה שלו, ויש להם את ההון המקדים הזה, והם מצאו את הדירה שטובה להם, וה-75 או 70% מספיק להם בבנק, אין שום סיבה הגיונית שיגיעו לשוק החוץ-בנקאי.
ציינת מספר פעמים את המונח דרגה שנייה, וחשוב לי רגע שאני אתייחס לזה, ובכלל נסביר מה זה. גילוי נאות, עשיתי לא מעט עסקאות אצלכם של דרגה שנייה, ואני חייבת להגיד שהתהליך היה באמת יחסית מאוד קליל, מהיר ופשוט, ובעיקר מה שאני הרגשתי שם, זה שאנחנו באמת מצליחים לתת פתרון אמיתי ללקוחות, וממש להציל אותם, לשנות את החיים שלהם. כי מה שקרה זה שבעצם הם התגלגלו לכזה כדור שלג של הלוואות שציינת מקודם, ולא היה פתרון לזה בבנקים, ושוב, רגולציה ואין מה לעשות, אי אפשר לקבל כך וכך מימון, וכמובן שלא צריך להגיע לשם בכלל לגלגול הלוואות האלה והצטברות של החובות והחזרים הגבוהים שציינת, וזה המספרים לא רחוקים ממה שאמרת מקודם, אבל בסופו של דבר נתנו להם פתרון ושינינו להם את החיים. ובוא נסביר על זה קצת, מה זה אומר בכלל דרגה שנייה, איך זה בא לידי ביטוי, כי למי שלא יודע, בעצם כשאנחנו לוקחים משכנתה, היא נרשמת בטאבו לצורך העניין, בנסח הטאבו, והיא בדרגה הראשונה. היא כאילו החוב הראשון, אבל אפשר לבוא אליכם ולקבל משכנתה נוספת מבלי לגעת במשכנתה הקיימת. אני לא חייבת לגעת בה, אני יכולה בעצם לעשות רישום נוסף שנקרא דרגה שנייה.
נכון, נכון מאוד. דרגה שנייה, באמת זרקנו אותה בכמה עיתותים כאלה, אבל היא באמת מוצר מדהים. אני יכול להגיד לך, ואני גם אומר את זה עם חיוך על הפנים, יש לי לא מעתיקים כאלה שנוחתים על שולחני ברמה היומית, ואני כל פעם, כל ערב הולך שקט ואומר, וואלה, עזרתי באמת לעוד כמה משפחות. כשהסתכלותי באמת הסתכלות שונה. ובאמת פעם, וגם היום, ואני חוזר עוד פעם לעניין המודעות, כשאתה לא יודע מה האפשרויות שיש לך, בדרך כלל האפשרות במקרה הזה, זה אם אתה פתאום פוגש את הרף העליון של המסגרת שלך, ומתחילים לחזור לך צ'קים, ומתחילים לחזור לך תשלומים, והחנק מתחיל ומתחילים ללחוץ, ואתה מתחיל לקבל מכתבים מהבנק, בצדק, כי אתה לומד בהתחייבויות שלך, או מספקים שאתה עובד איתם בהנחה ואתה עצמאי, או מתחיל הלחץ. וכשמתחיל הלחץ, וכשעובדים בלחץ, אז מתחילים לעשות דברים בלחץ, ודרך כלל עושים שטויות כשעושים אותם בלחץ. ופגשנו, ואני פוגש על בסיס יומי, לא מעט לקוחות שהם שנייה, או כבר נמצאים בתהליך מכירת הנכס שלהם, שעבדו קשה בשביל להשיג אותו, אבל מה לעשות, לא עבדו כלכלית נכון, בסדר? באמת לא עבדו כלכלית נכון, והגיעו למצב של ניצולי מסגרות, ובאמת נכנסו לסחרחורת כזאת, שבפתרון יחסית פשוט, שאין מה לעשות, הוא יקר יותר, וצריך להבין את זה. אבל בסופו של דבר, לא הריבית פה היא זאת שקובעת, אלא מה פינית לעצמך בתזרים החודשי. ואם במקרה, כמו המקרה הקודם שדיברנו עליו, אם הצלחנו להגיע למצב שמשפחה נמצאת באפס, או בגירעון חודשי קבוע של 1,000 או 2,000 שקל, ונמצאת עם הוצאות חודשיות של 10,000 שקל או 12,000 שקל בגין הלוואות קצרות וח כאלה, אין פה יותר מדי דיון. בסדר? מגיעים נורא, 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 נורא מהר, למקום לא טוב, למקום לא טוב שצריך להיחלץ ממנו כמה שיותר מהר, בשביל לא להגיע לו לפשיטות רגל ולא לנושים ולא לסגירות חשבון ולא למוגבלויות ולא, והגלגל הזה מתגלגל מאוד, 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 מאוד מהר. את מכירה את זה? אני אומר עוד פעם, בטח יותר טוב ממני. ובפתרון יחסית פשוט, שגם, אגב, הוא יכול להיות גם פתרון זמני. זה אומר שנייה, רגע, לקחת את הדברים, להתאפס, לקחת רגע, הלוואה אחת על הנכס, בדרגה שנייה, נרשמים שיעבוד שני על הנכס, אחרי הבנק או הגוף המממן הראשון בעצם שנתן את השיעבוד על, שנתן את המימון על הנכס, גם כן עד 75% משווי הנכס. זאת אומרת שאם לדוגמה יש לכם רק בשביל הקלות ב... אם יש נכס של מיליון שקלים, שההלוואה עליו, המשכנתה שנותרה עליו בבנק היא 500,000 שקלים, ניתן להשלים פה עוד 250,000 שקל בהלוואה בדרגה שנייה, שאותה ניתן לקחת ולפרוס עד 30 שנה. עד 30 שנה יכולים להגיד, ואני יודע שיגידו, ואני מבין את זה, ואני מקבל את זה, אין מה לעשות. תפרסו ריבית על 30 שנה, או תפרסו ריבית על 5 שנים, אין ספק, אתה בסוף התקופה תשלם הרבה 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 יותר על ההלוואה שבמקור לקחת.
כן.
אבל זה בדיוק ההבדל בין האם אתה רגע מוציא את עצמך מהבוץ שאתה נמצא בו, ומגיע למצב שמגירעון של 2,000 שקל כל חודש, אתה נכנס רגע לרווחה כלכלית של 5,000 שקל כל חודש, ורגע אפשר לחיות, ואפשר שנייה לקנות דברים הביתה, ואפשר לקנות אוכל, ואת יודעת, באמת אנחנו פוגשים דברים,
כן.
שאנחנו פוגשים את הלקוחות עוד לפני, לשמחתנו היום, בתחילת הדרך, עוד פגשנו אותם כבר בשיא הסחרחורת. היום אני שמח לומר שהמודעות הלכה וגברה, ואנחנו מתחילים לפגוש את הלקוחות עוד לפני שהם נכנסים לסחרחורת הזאת, ומצליחים עוד לפני כן בעצם לתת להם את הפתרונות שיגרמו להם בכלל לא להיכנס לסיטואציה הזאת. המשמעות דרך אגב היא גם ברורה. ברגע שהלקוח לא נמצא כבר בתוך הסחרחורת, הריביות שלו גם אצלנו וגם בכל חברה חוץ-בנקאית אחרת, הסיכון הוא יותר נמוך, הריביות הן כבר יותר טובות, התנאים יותר מעניינים, ניתן קצת יותר לשחק עם העסקאות, ולתת פתרונות אפילו עוד יותר טובים מהפתרונות הקיימים. אז כן, דרגה שנייה היא פתרון מדהים, 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 מדהים. כן, הוא פתרון קצת יותר יקר בריבית.
כן.
אבל בהחזר החודשי הוא יכול לשנות חיים למשפחות, והוא משנה. אני אומר את זה באמת ברמה היומית, יש לפחות 4 או 5 תיקים כאלה, שנמצאים על שולחני, שאני הולך מחוייך הביתה.
מדהים. חוץ מכל מה שדיברנו עד עכשיו, ככה לסיום, יש עוד איזה שהם מוצרים ששווה לנו להכיר?
כן, חוץ מדרגה ראשונה, וקודם כל דרגה ראשונה ודרגה שנייה זה באמת מלמעלה, אבל בתוך הדרגה הראשונה ובתוך הדרגה השנייה, המוצרים מורכבים מתמילים שונים. התמילים השונים הם בעצם, יש אפשרויות גם לקחת חלק מההלוואות עם מרכיב בלון, שעוד יותר מקטין את ההחזר החודשי, ומאפשר באמת לנצל הזדמנות מסוימת, או אם נמצאים בלחץ כלכלי עוד יותר גדול, וצריכים רגע את הזמן הזה בשביל להתעשת, או שנכנסתם לאיזושהי השקעה, והעומס הוא גדול מדי, אפשר לקחת מרכיב בלון, שמרכיב בלון המשמעות שלו, שלא משלמים לא את הקרן ולא את הריבית, הם נצברות ומשלמים אותם בסוף התקופה, מתי שהבלון אמור להתפוצץ ולהיפרע, ובעצם הבלונים האלה בדרך כלל באים לתקופות קצרות יותר. חוץ מזה יש ניתן לשלב הלוואות גרייס, הלוואות גרייס, או נקרא לזה בלון חלקי. בלון חלקי, הם הלוואות שמשלמים בעצם רק את מרכיב הריבית, בדרך כלל לוקחים אותם כשרוכשים דירה חדשה, ולא רוצים מעמסה בהוצאות עד שבעצם קיבלנו את המפתח, והדירה צריכה ללכת או להשכרה או למגורים. אז בדרך כלל לוקחים את המרכיב הזה בתחילת הדרך, ולאחר מכן ממשיכים את ההלוואה כהלוואת שפיצה רגילה, או כהלוואת בעצם משכנתאית רגילה לכל סוף התקופה. אותו דבר, את אותו גרייס ניתן לעשות, גרייס או בלון חלקי ניתן לעשות כמובן גם בדרגות שניות. זה די מרכז את הפתרונות.
כן, הרבה פתרונות, ופתרונות יצירתיים באמת. תודה רועי, באמת תודה רבה שטרחת והגעת. אני מאמינה ומקווה שהפרק הזה באמת אולי סוף סוף הגדיל את המודעות, ועכשיו אנשים ככה יותר מכירים גם את השוק החוץ בנקאי, ובפרט את מימון ישיר ואת כל הפתרונות היצירתיים שאתם יכולים לספק.
תודה רבה לך.
ושיהיה לכולם המשכם טוב.
אחלה יום חבר'ה, תודה.